שוב, שבת שלום לכולם. אנחנו במיוחד, כפי שכבר נאמר, אנחנו מברכים את האורחים. יש לו מעט אורחים מכמה וכמה מקומות, גם בארץ וגם מחוץ לארץ. אנחנו מתפללים ומקווים שאכן תהיה לכם חוויה מבורכת יחד איתנו, כאשר אנחנו עובדים את אלוהים האב, הבן והרוח. אני רק רוצה להזכיר את כמה דברים שאדי אמר בהודעות. בשבועות הקרובים יהיו לנו מספר אירועים מאוד מאוד משמחים כמובן. בשבוע הבא יהיו לנו קבוצה לא קטנה מארצות הברית, יהיו לנו גם דוברים אורחים גם בחלק הראשון וגם בחלק השני. ולאחר מכן ביום שישי ב-20 יש לנו את הסמינרים על מדע והאמונה. אנחנו יהיה תרגום גם בעברית וגם ברוסית, וכמובן שההרצאות יהיו באנגלית. ולמחרת אנחנו נוסעים לטבילה. בטבילה הראשונה שיהיה ב-21 יהיו שתיים שיתאבלו. באותו מעמד אנחנו לא ניקח ביחד סעודת אדון, למרות שאנחנו בדרך כלל עושים. יהיו לא מעט אורחים וגם המקום לא כל כך נוח. ולאחר מכן בשבוע או בשבת הראשונה בחודש יוני יהיו לנו עוד טבילה כאן, ויהיו עוד שלושה שיתאבלו. אז אנחנו מודים לאלוהים על מה שהוא עושה בחיינו ובחיי הקהילה. אנחנו יודעים שביום חמישי האחרון היה יום הזיכרון לשואה ולגבורה. במדינת ישראל, כמו תמיד, התקיימו טקסי זיכרון. אנחנו עמדנו שתי דקות דומייה באותו יום לזכר השישה מיליון יהודים אשר נרצחו. אבל גם במקומות רבים בעולם הם גם כן זכו את היום הנורא הזאת, לא רק עבור העם שלנו, אלא גם לכל האנושות בהיסטוריה האנושית. ספרים רבים נכתבו בנושא, לא מעט סרטים הופקו על מנת להנציח את הזיכרונות. סרטים רבים הוקרנו במהלך שבעת העשורים האחרונים כדי לאפשר לכל אלה שלא חוו, ובמיוחד לדורות הבאים, לזכור את מה שקרה וגם להפנים את מה שבוצעו, הזוועות שבוצעו לחפים מפשע על ידי בני אדם. זה גם מזכיר לנו שאיך אנשים, עם, אפילו אדם אחד, וואו, תודה רבה, אפילו אדם אחד יכולים לקחת לעצמם חירות על מנת לשעבד עם שלם, שיבדו אותם כדי לשלוח אותם בסופו של דבר לתאי גזים ומחנות ההשמדה. ב-27 לינואר 1945 שוחרר מחנה אושוויץ על ידי קצין מצבא אדום בשם אנטולי שפירו. הוא נולד בעיירה בשם קרסנוגרד, לא רחוק מחרקוב, מקום באוקראינה שאנחנו מכירים היום. באושוויץ לבדו מתו כ1,130,000 יהודים. ובית השחרור היו שם עדיין 7,650 אנשים שהיו באספת כוחות וגם חולים מאוד. ובינו ראינו את התמונות של האסירים ששחררו, בין אם זה במוזיאון לתולדות היד ושם, תולדות השואה ביד ושם, או בספרים וסרטים שהופקו. בפניהם של האנשים האלה, בפניהם הרזות מאוד של האנשים האלה, אפשר לראות אפילו את המבנה של העצמות שלהם ובגופם המצומק אפשר לחוש את הסבל ואת כל מה שהם עברו, אך גם את העובדה שהם יצאו לחופש. גם אם היה קשה להם באותו מעמד לחשוב על החופש. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת לגלטים, וכמובן שגם כאן הוא מדבר על שחרור, אבל סוג אחר לגמרי על השחרור. בפעם האחרונה אנחנו למדנו את איגרת ה' בגלטים, פסוקים 7 עד 12, והיום אנחנו נלמד ביחד את פסוקים 13 עד 15 בפרק ה' לגלטים. אז בבקשה תפנו איתי לאיגרת לגלטים פרק ה', ואני אקרא את פסוקים 13 עד 15. שימו לב בבקשה לדבר אלוהים החי. שאול בהשראת רוח הקודש כותב כך: אחי, לחירות נקראתם, רק שלא תהה החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. הרי כל התורה כלולה במאמר אחד, ואהבת לרעך כמוך. אך אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש ביד רעהו. אלה מכם שהייתם איתנו בשבועות האחרונים, אתם זוכרים שהחל מפרק ה' של איגרת לגלטים, שאול מתחיל לכתוב על המשמעויות המעשיות של הדברים שהוא כבר דיבר אליהם בפרקים הקודמים. הוא בעצם לוקח את אותם אמיתות התיאולוגיות, אם נקרא להם כך, והוא בעצם מנסה לעזור לנו לראות איך ליישם אותם ומה המשמעויות שלהם בחיי היומיום שלנו. הרי אם ההבנה שלנו תישאר רק ברמה התיאורטית והשכלית ולא תרד ללב ולמעשים, אז אין להם שום ערך. ולכן הוא מתחיל דווקא בנושא החירות שיש לנו במשיח, שבעצם הנושא הזה היה כל כך רלוונטי לאנשים בגלטים, כי אותם מורי שקר ניסו לשכנע אותם לחזור לעבדות תחת עול התורה. הפרק התחיל במילים האלה, פרק ה' של גלטים: המשיח שחרר אותנו אל חירות, לכן עמדו ואל תיכנו שוב לעול העבדות. אבל זו לא הייתה פעם ראשונה ששאול מדבר על זה. גם בפרק ב' הוא הזכיר לנו את החירות שיש לנו במשיח, וגם שם מזכיר לנו איך המורי שקר ניסו להפוך את החירות שלנו לשעבוד. זה ראינו בפסוק 4 של פרק ב'. לא מזמן אנחנו חגגנו במקום הזה את החירות שיש לנו במשיח. הזכרנו את החירות שאלוהים העניק לנו בחג הפסח גם. בסיפור של החג ראינו שעם ישראל, אחרי שמשה הוציא אותם ממצרים, מהעבדות, הם שוב רצו לחזור לעבדות. קשה לנו לפעמים להבין איזה סיבה אנשים מצאו כדי לחזור לחיי העבדות הקשים שלהם שם. אבל כנראה שזה חלק מהטבע האנושי שלנו, שאנחנו רוצים לחזור אחורה לפעמים. גם כאן שאול אומר לאותם המשיחים בגלטיה שהמשיח שחרר אותם לחירות, והוא אומר להם אל תיכנעו או אל תוותרו על החירות שאכן המשיח העניק לכם. ללא ספק יש מצבים שאנחנו בהחלט צריכים להשתחרר מהעבדות. כמו העבדות של העם במצרים, וכמובן הזכרנו את השחרור של אותם הניצולים. עכשיו הבוקר שמעתי שיש כמה מהניצולי שואה שמעדיפים להיקרא לא ניצולי שואה, אלא שרידי השואה. כי הם טוענים שהם לא ניצלו, אלא הם רק בקושי שרדו. הסלוגון שהיה על הרבה מהשערים של המחנות הריכוז, העבודה משחררת, לא ביטאו כלל את מה שהתרחש בתוך שערי המחנות. הייתה שם עבודה ועבדות, אבל לא הייתה שם שום שחרור, ובוודאי לא חופש. החירות שיש לנו במשיח איננה, כפי שכבר הזכרנו, חופש לעשות את הנכון בעינינו. היא גם איננה רישיון לחטוא, אלא להפך. החירות במשיח נותנת לנו לפעול בחופשיות, אבל במסגרת שאלוהים קבע לנו בדברו. מסגרות נכונות הן תמיד מועילות לנו. אלה מאיתנו שלפעמים נוסעים ברכבות, מאוד שמחים למשל שלרכבת יש מסגרת. אלה הן המסילות שעליהן הרכבת נעה. כאשר הרכבת נמצאת על המסילות, הכל בסדר בסופו של דבר, גם אם באיחור, אנחנו נגיע ליעד שלנו. אבל כאשר הרכבת יוצאת מהמסילות, יוצאת מהמסגרת, אז זה האסון. אגב, גם לרכב יש מסגרת. זה נקרא הכביש. וכל עוד שאנחנו נוסעים על הכביש, לא חשוב איזה סוג של כביש, אז אנחנו בסדר. אבל ראיתם פעם מה קורה לרכב כאשר בטעות או לא בטעות נכנס למים או לים? זה לא נעים. כך גם אנחנו כבני אדם זקוקים למסגרת. והם לא רק שמועילות לנו, אלא שדווקא במסגרת שיש לנו, אנחנו יכולים לתפקד טוב יותר. אבל כאשר אנחנו מתעלמים מהמסגרות שאלוהים קבע לנו, אנחנו נכנסים לבעיה. ולאורך היסטוריה של העם, היו תקופות שהעם שלנו הלכו בדרכם. דוגמה אחד, ספר השופטים, למשל, מסתיים במילים הקשים, הקשות האלה. שופטים, בפרק חף א', פסוק 25, אנחנו קוראים את הדבר הבא. כתוב שם, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כל אדם עשה את הדבר הנכון בעיניו ולא בעיני אלוהים. כבני אדם חוטאים, הנטייה הטבעית שלנו היא ללכת אחרי הרצונות שלנו, שגם הם התקלקלו בגלל הטבע החוטא שלנו. ולכן כבני אדם אנחנו זקוקים לרסן. ואת הרסן הזה אלוהים סיפק לנו על ידי דברו. ולא העובדות הללו כאשר שאול מציין שבמשיח יש לנו חירות ושלחירות נקראנו, חשוב מאוד להבין את המשמעות וגם את המגבלות שהוא שם לנו. ואת זה שאול עושה בפסוקים שקראנו. למעשה בשלושת הפסוקים האלה הוא מסייג ומתחם את דבריו על מנת שנוכל להבין נכון את הכוונה שלו ולא להשתולל בעולם הזה. שאול מתחיל בכך שאומר לנו, אחי, כלומר הוא מתייחס לגוף המשיח, לנו כמאמינים, אומר, לחירות נקראתם. כמשיחים, תודה לאל שאנחנו חופשים. הרי אחד התוצאות שהחטא הביא לעולם, היא שהפך אותנו לעבדים. זה אחד הדברים שאנחנו למדנו לא מזמן בקורס, בתבילה. החטא הפך אותנו לעבדים. ברומים פרק ו', בפסוק 20, אנחנו קוראים כך. הרי בעת שהייתם עבדים לחטא, חופשים הייתם מן הצדקה. כלומר, או שאנחנו עבדים לחטא, או שאנחנו חופשיים לצדקה. החטא משעבד אותנו. ישוע באחד השיחות שלו עם הפרושים, אומר להם בדיוק את הדבר הזה. יוחנן בבשורה שלו מספר לנו על הדו-שיח הזה שהיה לישוע עם הפרושים. שם בפרק ח', בפסוקים 31 עד 34, אנחנו קוראים כך את הדו-שיח הזה. אמר ישוע אל הפרושים שהאמינו לו, או אלה פרושים שאכן האמינו למשיח, הוא אומר להם, אם תעמדו בדבריי, תלמידי אתם באמת, ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. ואז הם השיבו לו, זרע אברהם אנחנו, ומעולם לא היינו משועבדים לאיש. הם כנראה שכחו את הסיפור של מצרים. מדוע אתה אומר, בני חורין תהיו? ענה להם ישוע, אמן אמן, אני אומר לכם, כל העושה חטא, עבד הוא לחטא. ישוע אומר לפרושים שדברו, כלומר האמת, מה שמשחרר אותנו. ומכאן אנחנו מבינים שאם אנחנו זקוקים לאמת ולשחרור, זה אומר שאנחנו משועבדים ועבדים. הפרושים הללו לא חשבו שהם עבדים לחטא, כמו שגם אנחנו לא ידענו שאנחנו משועבדים לחטא לפני שנושענו. גם הפרושים, בדומה לרבים היום, חושבים שהם חופשיים, במיוחד שהם ראו את עצמם מזרע אברהם. חטא משעבד אותנו, ולעומת זאת אמת האלוהים משחררת אותנו. מכאן אפשר להבין מדוע הקריאה שלנו הוא אכן לחירות. המשיח לא רק שחרר אותנו מעבדות לחטא, הוא גם שחרר אותנו מאשמה של החטא, מאשמת החטא. הרי כמשיחים, אין בנו לא אשמה ולא הרשעה. זה מה ששאול אומר באיגרת לרומים בפרק ח', פסוק ראשון. הוא אומר, לכן אין עכשיו שום הרשעה על אלה שנמצאים במשיח. בתרגום הדליץ' ההרשעה תורגמה כאשמה, שאולי נכון יותר או מתאים יותר בהקשר הזה. המשיח גם שחרר אותנו משכר החטא, שהוא המוות. שאול אומר לנו ששכר המוות, החטא, סליחה, הוא מוות, אבל מתנה של אלוהים הוא חיי נצח. ולבסוף המשיח גם שחרר אותנו מכוחו של החטא. הוא שחרר אותנו לא רק מהאשמה ולא רק מכוחו והמוות, אלא גם מכוחו של החטא. כך שהחטא כבר לא שולט בנו, גם אם אנחנו עדיין חוטאים. יש בהחלט הבדל בין לחטוא ולהיות משועבדים לחטא. וכמובן ששאול כבר ציין באיגרת הזו של גלטים, שאנחנו כבר לא משובדים לחטא ולעול התורה. ושוב, לאור האמיתות הללו, אנחנו יכולים להבין את הקריאה שלנו לחירות. אבל יחד עם הקריאה לחירות, שהוא גם מזהיר אותנו מפני החירות, כאמצעי בידי הבשר, כי החירות שלנו יכולה אכן להיות אמצעי בידי הבשר. ללא ספק, יש סכנה אם אנחנו נבין שהחירות שלנו, או החירות במשיח, מאפשרת לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים, או מה שאנחנו אפילו חושבים שהוא נכון. כי אם נעשה כך, זה רק יוביל לאנרכיה ולהוללות. את זה בוודאי שאול רוצה למנוע, שלא נבין כך. כי הרי זו לא המטרה של החירות שיש לנו במשיח. שאול נותן לנו בפסוקים האלה בעצם את המפתח. את המפתח להבנה נכונה של החירות שלנו. והמפתח הוא אכן אהבה. אחד הפרשנים בפרשנות שלו מציין את זה כך. הוא אומר, חירות פלוס אהבה שווה שירות לאחרים. חירות פלוס אהבה שווה שירות לאחרים. לעומת זאת, חירות מינוס האהבה או ללא אהבה שווה רישיון לחטוא ושעבוד לחטא. אנחנו יודעים גם שהמשיח סיכם את כל התורה בשתי מצוות הקשורות לאהבה. במענה לשאלה של אותו בעל התורה, שהוא שואל אותו מהו המצווה הגדולה במתי כ"ב 36, ישוע עונה לו כך. הוא אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. השנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. כך שהמשיח מסכם את כל התורה ונביאים באהבה לאלוהים ואהבה לאחרים. אהבה שנובעת מאלוהים וממעשיו של אלוהים למעננו תהפוך אותנו למשרתי אלוהים ואחרים. בגלל אהבתו הגדולה אלוהים שלח את בנו. ישוע בא לעולם בגלל אהבתו, כדי לשרת ולא כדי שישרתו אותו. זה מה שאומר לנו מרקוס בפרק י' 45. בגלל אהבתו של ישוע אלינו, הוא בא לעולם כדי לשרת ולתת את חייו למעננו. ולכן אסור לנו לנצל לרעה את החירות שיש לנו במשיח. בין היתר, זה אומר שהחירות שלנו אינה מאפשרת לנו לשעבד או לנצל אנשים או אפילו עמים אחרים, אלא דווקא להפך. מכיוון שאלוהים מושיע אותנו בחסדו ולא על ידי שמירת התורה שלנו, יש לנו דווקא יותר מחויבות לתורה ולשמירה של התורה. כי עכשיו אנחנו מקיימים את התורה, את המוסר של אלוהים, מתוך אהבה אליו ומתוך מה שהוא עשה עבורנו, ולא מתוך אנכיות כדי להושיע את עצמנו. למעשה שאול בפרק ה' אומר לנו שבגלל שאנחנו נושעים בחסד, יש לנו הרבה יותר סיבות לאהוב אותו וגם לאהוב אחרים. שאול בפסוקים האלה מפנה את הרצון הטוב אולי של הגלטים למשהו חיובי. הרי אנשים בגלטים בעקבות אותם המורי שקר רצו ללכת בעקבותם, שאמרו שהם חייבים לשמור את מצוות התורה על מנת להיוושע. אבל עכשיו שאול אומר להם בעצם שהרי כל התורה כלולה במאמר אחד, ואהבת לרעך כמוך. כבר שאול אומר להם, אם אתם רוצים לשמור את התורה, מצוין. התורה מחייבת לאהוב. זה בעצם המסר של שאול לאותם אנשים שרצו לשמור את התורה. לכן אפשר להבין מדוע גם המאפיין העיקרי שלנו כמשיחים אמור להיות אהבה. שאול הדגיש פרק שלם באיגרת הראשונה לקורינתים לנושא של אהבה. עכשיו האמת היא שכמשיחים אנחנו, יש לנו איזשהו פרדוקס. כי מצד אחד אנחנו חיים בעולם, אבל מצד שני אנחנו איננו מן העולם. אנחנו למעשה חיים בשני עולמות. מצד אחד אנחנו נמצאים בעולם, מצד שני אנחנו במשיח. באיגרת הזו של גלטים, שאול פעמיים הזכיר לנו שאנחנו במשיח. בפרק ג' 26 עד 28 הוא אומר לנו, כולכם, מתייחס למאמינים, בנים לאלוהים על ידי אמונה במשיח ישוע. כי כולכם אשר נטבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. אין יהודי, אף לא גוי. אין עבד, אף לא בן חורין. לא זכר, אף לא נקבה. משום שכולכם אחד במשיח ישוע. ואנחנו יודעים גם שהמשיח בתפילה הארוכה שלו ביוחנן י' ז' שכתובה לנו, בפסוק 11 הוא אומר את זה בצורה חדה מאוד. הוא אומר לתלמידים, ולכן כמובן גם לנו, שאנחנו נמצאים בעולם. ואז ב-14 הוא ממשיך ומתפלל ואומר שהעולם שנא אותם כי הם לא מן העולם, כפי שגם אני אינני מן העולם. ואז הוא ממשיך ומתפלל שאלוהים לא ייקח אותם מהעולם, אלא ישמור אותם מן הרע. אז אנחנו מבינים את הפרדוקס, כי אנחנו כאן, אבל אנחנו גם שם. אנחנו בעולם, אנחנו לא מן העולם. ושאול אפילו בפיליפים מזכיר לנו שהאזרחות שלנו הוא בשמיים. אז עלינו לחיות כל הזמן במתח הזה, בפרדוקס הזה. זו הסיבה ששאול מדגיש מאוד בפסוקים שקראנו, לא לתת לבשר לנצל את החירות שלנו. הרי אנחנו כבר לא מן הבשר, אנחנו כבר לא מן העולם, למרות שאנחנו בבשר. בגלל המציאות הזאת, הבשר לפעמים מרים את הראש שלו בחיים שלנו. לעתים אנחנו נופלים בתאוות הבשר. העולם שבו אנחנו חיים תוקף אותנו כל הזמן ומכל הכיוונים. בכל מקום שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ערכים שהם בדיוק להפך המוחלט מרוח המשיח. עם מאפיין הראשון והעיקרי שלנו כמשיחים, אמור להיות אהבה לאלוהים ולזולת, אהבה ואהבת לרעך כמוך, הרי שהמאפיין היחיד של העולם הוא ואהבת את עצמך מעל הכל. אנשי עולם אשר חיים בבשר כל הזמן מאכילים את הבשר ואת התאוות שלו. זה מתבטא לדרך שהרבה פעמים אנשים דורסים או מוכנים לדרוס אחרים כדי להצליח. זה מתבטא בפרשיות השחיתות שאנחנו כל פעם שומעים מחדש, גם במדינה שלנו. זה גם מתבטא בהפקרות מינית. אנחנו יכולים לראות עד כמה הקהילה ההומוסקסואלית והלסבית והדומים להם תפסו מעמד חשוב, אפילו גבוה, בחברה. אנחנו מודעים גם אפילו שבארצות הברית הכביכול שמרנית, נישואין חד מיניים הוכשרו על ידי בית המשפט הפדרלי הגבוה לצדק. וכמובן שאנחנו גם יודעים שתעשיית הפורנוגרפיה הפכה לתעשייה הגדולה בעולם. העולם כל הזמן דוחף אותנו לספק את הדחפים ואת הרצונות שלנו במיידי וללא התחשבות באחר. לכן שאול אומר שלעיתים אנחנו נושכים וטורפים אחד את השני. הוא משתמש במאפיינים של חיות טרף, שאין להם שום מושג מה זה אהבה. כי מה שמניע אותם זה רק הצרכים והדחפים שלהם, כמו הדחף לרעב. וכאשר הם רעבים, הם מחפשים את מי לטרוף ללא שום התחשבות. ושאול אומר שאסור לנו כמשיחים להיות כאלה. כשאנחנו חושבים על התוצאות של החירות בשלושת הפסוקים הללו, שאול ממפה לנו את החירות שלנו במשיח. ממפה אותו קודם כל ביחס לעצמנו, אחר כך ביחס לאחרים, ושלישית גם ביחס לאלוהים. החירות שהמשיח העניק לנו מאפשרת לנו לחיות בריסון עצמי. אנחנו צריכים לחיות בריסון עצמי, אנחנו צריכים לרסן את עצמנו. כשאנחנו עוד מעט שנלמד על פרי הרוח, אנחנו נראה שהוא אחד מפרי הרוח, ריסון עצמי. ומכיוון שיש לנו את היכולת לבחור בטוב, אנחנו בהחלט יכולים להתרחק וגם להימנע מחיים בחטא. אנחנו מסוגלים לעמוד מול פיתויים, דבר שלפני כן לא היינו מסוגלים. שנית, אנחנו יכולים לשרת אחרים באהבה. אולי נכון יותר, בגלל האהבה שהמשיח העניק לנו, אנחנו יכולים לשרת אחרים. שוב, כאשר היינו עבדים לחטא, חיינו לעצמנו ולא למען אחרים. אבל החירות במשיח מעניקה לנו את היכולת, אבל גם את הרצון, לשרת את האחרים. ושלישית, החירות במשיח מאפשרת לנו לציית לאלוהים מתוך אהבה ולא מתוך נכויות. אז לסיכום, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה חירות המשיח העניק לנו? הוא אכן נתן לנו חירות מעבדות לחטא, מאשמת החטא, שחרר אותנו לעשות לא את הרצון שלנו, אלא את רצונו. החירות שהוא העניק לנו איננה חירות לעשות את הנכון בעינינו, אלא את הנכון בעיניו. ולכן מה שצריך להנחות אותנו כמשיחים הוא אהבה. מכיוון שאלוהים אהב אותנו קודם ושלח את בנו למעננו, אז אנחנו חייבים לאהוב את אחרים. אהבה הוא מאפיין הראשון והעיקרי שלנו כמשיחים. והעולם אמור לזהרות אותנו דווקא על ידי האהבה שלנו אחד לשני. שוב יוחנן בבשורה שלו בג' 23 מסכם את הבשורה שאומר כך, זאת מצוותו, מצוותו של המשיח, להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהוב זה את זה כפי שציוונו. שאול עוד יאמר לנו בהמשך הפרק כחלק מהפרי הרוח, שבעצם הפרי הראשון של הרוח הוא אהבה. אז אחים ואחיות, אכן יש לנו חירות במשיח, מתנה נפלאה שהוא העניק לנו כחלק מחבילת הטובות שהוא קנה לנו בחסדו ובמחיר דמו, כפי שעוד מעט נראה. אז הבה ונעריך את החירות הזאת ולא לנצל אותה, אלא להשתמש בה כדי לשרת את אחרים ולהיות לברכה לרבים. אמן. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מודים לך על הדברים הקצרים האלה של שאול באיגרת כאן. אנחנו מודים לך אלוהים על התזכורת, על החירות שנתת לנו במשיח. אנחנו מודים לך אלוהים שיש כל כך הרבה משמעויות, יש כל כך הרבה ברכות תמונות בשחרור ובחירות שנתת לנו במשיח. ויחד עם זה אלוהים, אנחנו רוצים להיות מודעים גם למגבלות ולמסגרות שהחירויות שאתה הענקת לנו נותנים לנו. תודה לך אלוהים על האהבה הגדולה שלך במשיח, שאנחנו רואים כל כך הרבה ביטויים של האהבה הזאת. עזור לנו אלוהים להבין את החירות שלנו לאור האהבה שלך, ועזור לנו אלוהים ליישם את החירות שלנו בכך שאנחנו אוהבים אותך מעל הכל, ואנחנו משרתים אחד את השני ואוהבים אחד את השני כפי שאתה אהבת אותנו. אלוהים, אנחנו גם מודים לך שנתת לנו את כל מה שדרוש לנו כדי שנוכל לאהוב אותך וגם את אחרים. אמן.